קצת לדבר על העניין הזה של המשיחיות. אני מדבר כמה אספקטים של העניין הזה. א', אני אתחיל דווקא במשיחיות שקר, עם קצת הקדמות על משיח וזה, אבל דווקא משיחיות שקר, זאת עבודה מעניין שעשתה הבת שלי, אני הביתי אותה, אבל היא עשתה בתואר ראשון, היא הייתה צריכה לגמור את זה, עבודה סמינריונית, אז הצעתי לה את הנושא הזה של משיחיות שקר, והאם הציונות הדתית זאת משיחיות שקר. זאת שאלה לא פשוטה בערך, אגב.
משיחיות שקר, אתה יכול לדעת רק
בעתיד, לא? לא, לא, זה אחת הטענות, שלא. זה לא קשור לעתיד בכלל. השאלה של משיחיות שקר לא קשורה לדעתי לשאלת העתיד. או לפחות לא קשורה בהכרח. נדבר על זה עוד. זה נקודה אחת, ומעבר לזה בכלל, השאלה של אמונה במשיח וסוגי משיחיות שאנחנו רואים סביבנו, כן, חב"ד, הזכרתי קודם.
גם ברמב"ם מופיע הסיפור של המשיח בעיקרים, כן.
אז גם בהלכות, כן, לא רק בעיקרים. בכל אופן, אז חשבתי קצת לעסוק בזה, כשזה בעצם ממשיך את העניין של קצת ממשיך את העניין שדיברנו בסדרה הקודמת על החשמונאים, גאולה, חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, מחלוקת, או הדברים, לא מחלוקת בהכרח, דברים של הרמב״ם והרמב״ן על העניין הזה, והקבלות לזמננו, אז נדמה לי שזה מקום טוב לפתוח בו את הנושא הזה. אני אקדים אולי איזושהי הקדמה כללית, לפני שאני אכנס לסוגיה הזאת. זאת הקדמה שנוגעת להרבה דברים, אבל אני חושב שטוב שהיא תהיה ברקע גם פה. כשעוסקים בעיקרי אמונה, גם לפני שהרמב״ם עשה איזושהי רשימה סגורה שלי, ברור שיש איזשהן אמונות מקובלות גם בגמרא. זאת אומרת, הרמב״ם לא ימציא את העניין הזה שיש איזושהי מסגרת אמונית. הוא רק קבע איזשהם 13 יסודות שהוא קבע אותם בתור המסגרת הבסיסית, המחייבת. אבל הוא ליקט, הוא לא ליקט וסידר, הוא לא ימציא את הדברים האלה. נכון שההתייחסות כעיקרים ולא עיקרים, הוא רק כל מיני ויכוחים ואיך אתה מחליט מה כן עיקרי ומה לא עיקרי, היו עליו כל מיני ביקורות על הדברים האלה, והמיון ולמה דווקא 13 אלה ולא אחרים, אפשר לדון, אבל בגדול ברור שיש גם עיקרים מהסוג הזה. הגמרא בסנהדרין מביאה, אמר רבי הלל, אין להם משיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיה. לא יבוא המשיח. גמרנו, המשיח כבר היה, בימי חזקיה הוא עמד לבוא, זה מה שחזקיה חשב שהוא משיח. וזהו, עבוד לנו, זאת אומרת, איבדנו את זה. אז הגמרא אומרת, שרה לאמרי לרבי הלל. זאת אומרת, יסלח לו רבו, הקדוש ברוך הוא, כן, לרבי הלל, על מה שהוא אומר, שהוא כופר בביאת המשיח בעצם. במובן מסוים זה ממש כמו הנוצרים. גם הנוצרים בעצם אומרים שהמשיח כבר הגיע, הוא לא יגיע.
זה
היה...
במובן אחר.
אה?
הנוצרים אבל לא תפסו את זה כמשהו שהתבטל.
לא, משהו שכבר הגיע. כן, הוא אמר, היה אמור להגיע בימי חזקיה, פספסנו את זה, אבל זהו, יותר כבר לא... יותר כבר להגיע. אגב, יש הרבה מאוד הקבלה, אולי גם על זה שווה לדבר חלק מהעניין, יכול להיות שאני מדבר גם על זה, על הקבלה, מה בעצם שונה בנצרות, לא כל כך הרבה, בין הנצרות לבין היהדות, בניגוד למה שאנשים חושבים, לא כל כך הרבה.
זה משיחיות?
יש דמיון, לא, בכלל, שמשיחיות היא דבר מאוד מרכזי פה, ובכלל, רק במשפט, הנוצרים החליטו שהמשיח כבר הגיע, נכון? עכשיו הם מבטלים את המצוות. אין מצוות, כמעט אין מצוות מעשיות שם, יש מכמה דברים פרטיים מסוימים. אבל זה מבחינת תפיסה של חז"ל גם נכון. זאת אומרת, אחרי שהמצוות בטלות לעתיד לבוא, כל השאלה זה רק מתי העתיד לבוא. אנחנו חושבים שהעתיד לבוא הוא עוד לא כאן, זאת אומרת, הוא יהיה. הנוצרים כבר חושבים שכבר העתיד לבוא, כבר הגיע, אבל בסך הכל... מה? מצוות בטלות לעתיד לבוא, כתוב, עכשיו הראשונים מתלבטים אם כן או לא, ואיך זה יכול להיות, יש נצחיות התורה, אבל זה אף אחד לא אומר שיש בזה מחלוקת. השאלה איך לפרש את האמירה הזאת שמצוות בטלות לעתיד לבוא. המועדים בטלים לעתיד לבוא, חוץ מגילת אסתר ופורים, כן, כל הספרים בטלים לעתיד לבוא. אז לכן, הרבה פעמים, אני יודע מה, השילוש, כן, פסגת העבודה זרה, ומה, קודש הבריחו ישראל והוראי תחדו, זה לא בדיוק אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. זה אבא, אמא והבן, שם דבר אחד, מה ההבדל? דבר. טיפה פחות ממומש, בוא נגיד. הבן פה הוא בן קולקטיבי, עם ישראל, לא בן שהוא בן פרטי. בסדר, אבל התפיסה היא אותו דבר, ויש מקובלים אומרים, קודשא בריך הוא ישראל ואורייתא אחד הוא, זה כפשוטו, זה לא מטאפורה. זה אותו דבר. כן, דיברנו קצת פעם על הצמצום, לא כפשוטו, וכל מיני אמירות מן הסוג הזה. רעיונות כאלה אפשר למצוא בכל מיני מקומות, אני חושב שה...
זה לא דברים
שהם... אף אחד לא יגדיר אותם כנוצרים.
מה?
לא, זה דברים מבוססים לגמרי. הרבה אנשים יגידו לך את זה. לא אומר שכולם מסכימים לזה בהכרח, אבל מי שישמע את זה לא יגיד אתה נוצרי.
לא.
אבל אם תגיד את השילוש הקדוש, כן, את האינקרנציה, אז אתה נוצרי, אתה אפיקורס, אתה כופר בעיקר. יש הרבה מאוד דמיון, וזה מאוד שאלה של, פעם אני, מי שהזכרתי זה פעם, היה ב... סתם אסוציאציות, לא? באחד הגיליונות הראשונים של צוהר. התפרסם שם, התפרסמו שם שני פרקים, נדמה לי, מתוך ספר שמלקט הערות של הרב צבי יהודה על הברית החדשה. אני קראתי את זה פעם, הברית החדשה עם ביאורי רב צבי יהודה. באמת, חידושי הגאות ברב צבי יהודה.
כן, סתם שמותר ליהודים סתם לקרוא את זה?
לא יודע, או שהוא חשב שרק הוא, בתור מורה מעם יכול, לא היינו מוצא.
אם רק הוא אני מבין, אבל אז מה אתה מוציא בספר? איך תקרא את הספר
להראות? אני מחסן את זה, צריך לשאול אותו, אני אין לי מושג. בכל אופן, זה הספר נורא מצחיק, אני מבין, זה היה פשוט מצחיק, זאת אומרת, זה נורא, שקושיה שם מקשה עליהם מהקדות, זה יכול להיות שאומרים ככה, יש גמרא מפורשת שאומרת, הזוי, פשוט הזוי, וחשבתי לעצמי, איך אדם אינטליגנטי מגיע לכתוב שטויות כאלה, והבנתי בסוף, היו שני תלמידים שלי אחרי זה שכתבו איזשהו מאמר דומה לעניין הזה, אמרתי להם שאני לא מוכן לפרסם אותו בכלל, זאת אומרת, שטויות כאלה. אמרתי, מה שהבנתי שזה הכל תלוי באמפתיה. זאת אומרת, את מי שאתה שונא אתה תתפוס אותו על כל שטות, גם אם זה שטות, מה שאתה מוצא. אבל אם שואלים עליך את אותה שאלה, אתה מוצא 100,000 תירוצים למה זה לא קשה ולמה זה הכל מתיישב, יש לך המון הסברים. שום דבר שם לא יותר קשה ממה שאני יכול להקשות עליו עצמו. על תפיסה היהודית, לא עליו ספציפית, בכלל, באופן כללי. אלא מה, פה אני בפנים, יש לי אמפתיה, אני אומר, אם יש סתירה, אני אמצא יישוב, כי אני מאמין גם לזה וגם לזה, אז אני אמצא יישוב, אנחנו מספיק מיומנים בחשיבה דיאלקטית כדי למצוא יישוב לכל דבר, אז אתה צריך להבין שאם מי שאמפתי לנצרות יושב את כל הקושיות שלך במאה צורות, הקושיות האלה לא שוות כלום. כל השאלה זה מתאמין בפנים ומבחוץ, זה הכל. אני לא מוצא שום טעם לעסוק בכל הדברים המצחיקים האלה של דק, ועם הנצרות או היהדות, ונתקוף אותם בקושיות ובתירוצים, וגם בוויכוחים כאלה שבמאה ה-12 ניהלו אותם. בסדר, לא יודע, נשמע לי משונה. בכל אופן, נחזור לענייננו. אז הטענה, זאת אומרת, מה שאני רוצה להקדים רק לעניין הזה, זה שאלה באמת איך להתייחס בכלל לסוג כזה של עיקרים. שם השיח הוא אחד מהם, אבל בואו נקול, לתת איזושהי מסגרת. באופן בסיסי, נדמה לי שצריך להבחין בין שני מושגים של סמכות. על זה אולי דיברנו פעם, אני כבר, הכל מרובב אצלי. אני צריך להסתכל במחשב אצלי, לראות על מה דיברתי ומה לא, וגם שם אני לא בטוח, כי לא תמיד אני רושם. יש מושג של סמכות פורמלית ויש מושג של סמכות מהותית. סמכות פורמלית זה סמכות שאתה מקבל משהו בגלל שגורם מוסמך אמר אותו, אסמך, גורם מוסמך, משהו כזה, כי הכנסת מחוקקת חוק, אז אתה מקבל את זה כי הכנסת זה המוסד המוסמך, לא בגלל שהיא צודקת תמיד, לא בגלל שום הנחה על גדולתה או גדולתם של חברי הכנסת, זה פשוט בגלל שהיא המוסד המוסמך, זה הסמכות הפורמלית. הסמכות המהותית זה סמכות של רופא. כשאתה הולך לרופא, הוא רושם לך תרופה, אם יש לך אמון שהוא איש מקצוע, ואתה לא איש מקצוע, אז אתה מאמין לו, אז אתה לוקח את התרופה שהוא רשם לך. למה? כי הוא מבין יותר ממך. אתה לא חייב לשמוע בקולו, זה רק הגיוני לשמוע בקולו, כי הוא פשוט מבין יותר. עכשיו, גם בהקשר התורני, צריך להבחין בין שני המושגים של הסמכות. והסמכות במובנה הפורמלי, הסמכות שיוצאת מלא תסור, נדמה לי שהיא נגמרה עם התלמוד. זאת אומרת, אחרי התלמוד אין גורם שיש לו סמכות מכוח לא תסור. הכי נוח רוצה לומר שזה חכמי כל דור, זה שיטה יחידאית ומשונה. אני לא חושב שיש לה בסיס ממשי. מה?
מה יש בגמר התלמוד? מה בגמר התלמוד?
קיבלו עליה. קודם כל יש את הסנהדרין, זה בעצם הסמכות המקורית. חכמים, כלל החכמים קיבלו שהתלמוד יש לו מעמד של סנהדרין. כך כופרים הרבה פוסקים, התלמוד לא חולקים עליו. למה? כי קיבלנו על עצמנו. אז זה לא סמכות בעצם שמכוח לא תסור. זה סמכות מכוח זה שקיבלנו, אבל אנחנו קיבלנו אותו על עצמנו כמו סנהדרין. אם אתה מקבל את הרמב״ם על חידוש הסמיכה, שאפשר לעשות סמיכה מלמטה, ולא רק מלמעלה, אז אפשר לתלות את זה בזה, ואז זה ממש מכוח לא תעשו. אבל הרמב״ם הזה רואה מחלוקות, כידוע הוא לא מוסכם. אבל זה עדיין סמכות.
אתה יכול לומר שאולי גם קיבל, שאולי גם. רובם קיבל
אליו,
אני יודע מה,
אפשר להתלבט. אתה יכול להגיד ואפשר להתלבט, ולכן אתה מבין שזה לא אותו דבר.
זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה קרוב. כלומר, זה פחות, הגבול כאן הוא פחות חד, אבל אני חושב שבאיזושהי רמה זה כן כמעט מוסכם.
יש להם איזשהו משקל, אני מוכן להסכים לניסוח הזה. לא, שיש משקל לדברי הראשונים, אני מקבל את הטענה הזאת, אבל סמכות במובן שאם הוא אמר אתה צריך לקבל, זה נגמר עם התלמוד. זאת אומרת, אחרי זה, בסדר, יש אנשים שקיבלו מעמד, פוסקים שקיבלו מעמד, יש מקום לדון, בסדר, אבל אין סמכות במובן המלא, במובן המחייב. אם אני אהיה מספיק משוכנע, אני אחלוק על כל אחד מהראשונים.
אבל בבבל, אפילו שהיה תלמוד, לא היה סמכות, בגלל שלא הייתה סמיכה.
לא, אז לכן אני אומר, למרות שלא הייתה שם סמיכה וכבר לא היה סנהדרין, אני לא מדבר בבבל, אני מדבר על התלמוד כלפי הדורות שאחריו.
בכל מקום בעולם.
כן, עם ישראל קיבל על עצמו שהטקסט הזה מחייב, למרות שהוא לא באמת נוצר בסנהדרין. חלק מהדברים שהוא מתעד כן נוצר בסנהדרין, אבל בעצם זה שכתוב בתלמוד לא אומר שזה עבר סטמפל של סנהדרין. אבל ציבור קיבל את זה על עצמו כדבר מחייב, אין חולק על זה. במובן הזה
זה...
זה אפשר לדון, יש מאמר של פלוי מפישר על זה, שכמובן לקוח מהרב קוק, הוא לא מזכיר אותו כדרכו. אבל בבית ישי, סימן תתוור נדמה לי בחלק השני בדרשות, שם הוא מעריך מה המשמעות של קבלת הציבור, למה זה עובד. המעמד הר סיני בנו על זה. זה שמעמד הר סיני קיבלו, אז מה, למה זה מחייב אותי? כנראה יש איזושהי הנחה שאם הציבור מקבל זה מחייב אותי, כמו פה ציבור קיבל עצמו את הכנסת, למה מכוח מה באים אליי בטענות? לא רוצה, אני לא קיבל את הכנסת, אני לא יעזור, יבואו אליי בטענות, למה? כי אני חלק מהציבור, אין מה לעשות. יש מצב שאתה מתחיל מאיזושהי נקודה שאי אפשר לנמק לך, אבל זה ככה, זה תמיד, כי אם אני אנמק לך תשאר גם על זה למה. טוב, בכל אופן, זה הסמכות הפורמלית, אבל הסמכות המהותית יכולה להמשיך. הסמכות המהותית במובן שאם יש מישהו שהוא תמיד חכם מופלג, אז כנראה שאם הוא אומר משהו ואני לא מסכים איתו, כנראה שהוא צודק. זה שהוא צודק זה לא מה שאני חייב למשמוע בקולו. אבל קודם כל ההנחה היא שאם הוא תמיד חכם מופלג, הוא כנראה יותר צודק ממני. עכשיו יש לדון, דיברנו על ערך האוטונומיה, דיברנו על זה כבר שלא תמיד בטוח שגם אם הוא צודק אני צריך לשמוע בקולו. כי יש איזשהו ערך שאדם יקבל החלטות לעצמו, באופן אוטונומי. אבל סמכות המהותית, לא הסמכות הפורמלית, קיימת תמיד, בכל מקום שבו יש תלמיד חכם, שאתה מעריך אותו, שהוא כנראה קולע לאמת יותר ממך. אז לכן הסמכות המהותית קיימת גם אחר כך. עכשיו, השאלה היא כלפי מה נאמרים הדברים האלה. אז, או נתחיל לפני כלפי מה נאמרים הדברים האלה. למה באמת אנשים מערבבים בשני סוגי הסמכות הזאת? כי כשאתה רוצה להסביר לאנשים למה הם צריכים לשמוע בכל הגמרא, או בכל סנהדרין, אז מה תגיד להם? כי הם האחים. אנשים לא... זה לא מספיק שם, בסדר, אבל הם יכולים שהם טעו. למה שאני אעשה את זה? אתה צריך להסביר להם, לא, הם לא טעו אף פעם. צדיקים, שרפי מעלה, הם לא טועים אף פעם. מלאכים. כל מי שמוזכר בגמרא, יש לו רוח הקודש, כן? אנחנו מכירים את האמירות המצחיקות האלה. אז בסדר, אז... מה זה אומר בעצם? שזה ענה על איזשהו צורך. זאת אומרת, אנשים לא מבינים שיש איזושהי סמכות שאתה לא יכול להתווכח עליה, למרות שיכול להיות שהיא טועה. זה דורש איזושהי הבשלה מסוימת, איזושהי בגרות מסוימת לקבל דבר כזה. אני חושב שזה כן נכון. זאת אומרת, אני לא מזלזל בסמכויות. יש סמכויות פורמליות וחשוב שיהיו כאלה, אין מה לעשות. ולכן הרבה פעמים נזקקים לסוג כזה של הסבר שנותן, שמחליף את הסמכות הפורמלית בסמכות מהותית. הוא מסביר, תראה, למה צריך לשמוע על הגמרא? כי שם היו כולם שרפי מעלה, לא הייתה שם שום טעות, לכן ברור שמה שהם אמרו זאת האמת הצרופה. וכל אחד צריך לעשות את זה, זה כל ילד מבין. זאת אומרת, ברור, אם הם כאלה שרפים, אז מה שהם אומרים צריך לעשות. להגיד לילד, תשמע, יכול להיות שהם טעו, אבל אין מה לעשות, אנחנו צריכים לעשות את זה כי יש להם סמכות. זה מרשם לבעיות. זאת אומרת, אחרי זה להגיד, רגע, מי אמר ולא. אני, טוב, ההשערה שלי, שבגלל זה נוצרו כל הסיפורים האלה על ה... המיתוסים האלה על, על הגדלות המופלגת של חכמי הגמרא והראשונים, שאין לנו השגות בכלל בעולמות שבהם הם מסתובבים, אני לא נוטה לקבל את זה. חושב שהם היו בני אדם כמוני כמוכם, בסדר, חכמים, צדיקים, יכול להיות, מי יותר, מי פחות, הכל בסדר, אבל אני לא חושב שהיה איזה מעבר פאזה עם חתימת התלמוד, ולא עם במאה ה-15 כשנגמרה תקופת הראשונים, בסדר, היה יהודים, תלמידי חכמים, רואים, וכתביהם שם תלמידי חכמים, בסדר, אני רחוק מלזלזל בהם, להפך, אבל ברור שגם יכולו לטעות, מה זאת אומרת, בגמרא, רב עמי ורב אסי, נשבעים על מה אמר רב, כל אחד, הם מתווכחים ביניהם, מה אמר רב, שהוא היה רב שלהם, ושניהם ארץ ישראלים, אבל כי רב היה תקופה בארץ ישראל, וכל אחד נשבע על מה שהוא זוכר, ואז הם הולכים לרב בשבועות, בדף כבב, הולכים לרב אחרי זה ואומרים, רגע, מה באמת אמרת? הגמרא לא מספרת מי, מי ומי, כי זה לשון הרע. הגמרא אומרת שאחד צדק ואחד טעה, רב אמר להם. השני אומר לו, מה, אז נשבעתי שבועת שווא, איך זה יכול להיות? כאילו, עשיתי זה בתום לב. אומר לו, האדם בשבועה פרט לאנוס. זאת אומרת, אל תדאג אם אתה נשבעת בגלל שהיית אנוס, כי חשבת שזה באמת האמת, אז זה נקרא אדם בשבועה פרט לאנוס, זה חילוש גדול. להגיד שזה, מה אתה נשבע? מה יש לך להישבע שם? לא, אם הוא חשב שזאת האמת, אז הוא יכול להישבע. זה לא שבועת שווא. זה חידוש מעניין. בכל מקרה, אבל רואים שהרבי עמי ורב אסי היו גדולי הדור בארץ ישראל. זאת אומרת, שחד טעה, אפילו לא זכר מה שהרב שלו אמר, לא רק טעה בשיקול הדעת. הוא לא זכר מה שהרב שלו אמר. הוא נשבע על זה. נו, אז מה, לא יכולות להיות טעויות? בני אדם, כמוני כמוכם, הם יכולים לטעות, חכמים ככל שיהיו. אז לכן נדמה לי שהתפיסה יותר סבירה, כך כותב הקטע משנה בתחילת פרק שני מלכות מאמרים, שהוא אומר שהסמכות שלהם היא כי קיבלנו אותם עלינו, לא בגלל שהם היו שרפי מעלה או משהו כזה, אלא כי קיבלנו שזאת המסגרת. דיברתי פעם על, על העניין הזה, אמרתי שעל המשמעות, על המשמעות של ההחלטה הזאת לתת סמכות לגמרא, בעיניי החלטה גאונית, אני משתאה מול, מול ההחלטה הזאת, באמת,
החלטה
גאונית. כן, זאת אומרת, אני חושב שדיברנו על זה פעם, נכון? שהחליטו לתת איזושהי סמכות לטקסט שלא אומר כלום. זה היה לא יאומן. זאת אומרת, אתה נותן סמכות לטקסט, מה שהוא אומר אנחנו לא חולקים עליו. אלא מה? הוא לא אומר כלום. זאת אומרת, כל שאלה שהוא אומר, אתה יכול למצוא סוגיות חולקות או מחלוקת בתוך הסוגיה עצמה. ברוב גדול של המקרים אין הכרעה בגמרא עצמה. אתה יכול להתווכח עכשיו כמו מי ההלכה, זה קצת כללים, וגם הכללים חורגים כידוע. זאת אומרת, אין, אתה בעצם משאיר, אתה עושה פה מין כאילו משהו, דבר והיפוכו, אתה שופך את התינוק עם המים, מין כזה, אתה קובע סמכות למשהו שלא אומר כלום. אבל זה לא נכון, בעיניי זה היה צעד מאוד אינטליגנטי, אני חושב, כי באמת לא רצו לקבוע שורות תחתונות, רצו לקבוע מסגרת לשיח. אז עכשיו כל מי שמתווכח, יש איזשהו פריימוורק, איזשהו מצע משותף שבתוכו הדיון מתנהל. אז אני מביא רעיון לסוגיה ההיא, והוא אומר, לא, בסוגיה הזאת אפשר להבין ככה, ויש סוגיה אחרת שהיא סותרת. יכולים לדון, להגיע למסקנות, או להישאר חולקים, אבל אנחנו כולנו שייכים, יושבים סביב אותו שולחן. ואני חושב שזה היה רעיון גאוני. מתאים, עוד פעם, לא יודע אם חשבו עליו מראש, אבל בבחינה בדיעבד, בבחינה אחורה, זה התברר כצעד גאוני. אם היו קובעים שולחן ארוך, לא היינו פה היום, לדעתי. אם היו קובעים שולחן ארוך מחייב במקום הגמרא.
זה מה שאומר הרמב"ם שהוא התכוון לעשות?
כן, נכון. ואני אומר שאם הוא היה מתקבל, לא היינו פה היום.
זה לא הצליח לו.
נכון, לא הצליח לו בגלל זה.
יש יותר ספרים על הרמב"ם של הגמרא.
כן, בגלל זה זה לא הצליח. זאת אומרת, על זה גם האשימו אותו אגב. לא קיבלו את מה שהוא ניסה לעשות, בין היתר בגלל זה. לא היו מוכנים לקבל קודקס מחייב. ולמה? כי יש נסיבות ויש תפיסות ויש מקומות שונים, ואתה לא יכול לקבוע לכולם להתנהג אותו דבר. הם לא חושבים אותו דבר, הם לא נמצאים בתוך אותה סביבה. אי אפשר ששולחן ערוך יחייב את כולם, זה לא יעבוד. גם בשולחן ערוך עצמו, הרי במאה ה-16, במאה ה-17, ראשוני הפוסקים כותבים שאסור לפסוק את מה השולחן ערוך. אסור לפסוק את מה השולחן ערוך. אלא מה? יש פוסקים שאומרים, שמע עכשיו, ובאחרים, שכיוון שיש כבר נושאי כלים סביב השולחן ערוך, שמביאים את הסוגיות ודנים, ולפעמים גם חולגים עליו, אז אתה יכול כבר כן להסתמך על השולחן ערוך, אם אתה חייב. כי יש דעות, ואתה יכול, זה לא באמת איזה קודקס קשיח. יש לך איזה דרגת חופש בתוכו. ה-DNA ההלכתי מתנגד לשולחן ערוכים. למרות שזה נראה לכאורה שכל הזמן אנחנו הולכים בכיוון הזה. ולכן היה שתי אפשרויות קיצוניות ששתיהן לא היו עובדות כנראה, אם אני יכול להסתכן בהשערות. או לקבוע קיצור שולחן ערוך שיחייב את כולם, זה היה נשבר מיד, או לא לקבוע כלום. ואז עוד פעם לא היה שום דבר, פשוט היינו הופכים לאוסף של אנשים שאין שום קשר ביניהם, אין שיח משותף, אין כלום. זה הופך ל-100 אלף דתות.
לא היה אינטרנט.
הפיזור.
מתפתחות תורות, תורות חלוקים.
כן, מות אחרים. כמו שאנחנו רואים, עכשיו מגיעים האתיופים. בסדר? זה בדיוק דוגמה למה שהיה קורה, אם כל קהילה זה היה קורה לה. מה היה קורה היום? זה היה פשוט קטסטרופה. עכשיו מצד שני, אם היה קיצור שולחן ערוך, אז לא היה אפילו את זה. פשוט היה נגמר וגמרנו, זה לא היה נשאר מזה כלום. הרעיון המדהים הזה שאומר, אנחנו קוראים טקסט קנוני שלא אומר כלום. לא אומר כלום במובן שלא נותן שורות תחתונות, הוא כן אומר, אבל אין שורות תחתונות. הוא קובע מסגרת לשיח, יש דעות שונות, אתה יכול לשחק ביניהם, אתה יכול למצוא פרשנויות, אתה יכול לראות סוגיות חולקות, אבל יש מסגרת, אתה, הדיונים, פעם, דיברנו על זה פעם הייתי פעם במכון הישראלי לדמוקרטיה, שדיברתי על זה פעם גם. שהיה שם דיון בין רבנים למשפטנים של צוהר, נדמה, ארגנו את זה, הזמינו אותי גם, אני לא זוכר פה בדיוק מה היה שם, והיו שם כל מיני האשמות כלפי בית המשפט העליון, זה התקופתו העליזה של אהרון ברק, היו שם כל מיני האשמות כלפי בית המשפט העליון שבעצם עושה מה שהוא רוצה, זה הכל אג'נדות. אחרי שאהרון ברק הסביר שהוא לא רוצה את רות גביזון כי יש לה אג'נדה, אז הוא אומר, זה הכל אג'נדות.
עכשיו גם שקד הולכת באותה דרך, רוצה שופטים עם אג'נדה.
היא רוצה שופטים עם אג'נדה על השולחן, הוא עד עכשיו היה שופטים עם אג'נדה. בכל אופן, אז היה שישב שם אנגלרד, שאז כיהן כשופט עליון, דתי, שבסך הכל היה בסיס משותף לשיח. הוא לא הבין מה אנחנו רוצים בכלל, כאילו, הוא אומר, מה זאת אומרת? זה הכל עבודה מקצועית נטו, אין שום קשר לאג'נדה. כמו שאני כתבתי שם אחרי זה, כשלחת את ליצקין, ממש אותו דבר. אז כן, פסק דין על המרקולי, זה תפס לי את העין, זאת אומרת, שחיות כותבת שמה שאין לזה שום קשר לדתיים וחילוניים, זה פסק דין מקצועי. עכשיו, 7 שופטים, 5 החילונים אמרו לפתוח את המרקולים, 2 הדתיים התנגדו, אבל זה לא קשור לחילונים ודתיים בכלל, באותו פסק דין הם כותבים את זה, אני בנושא עולם, בראש של הגברת הזאת, אני לא מבין את הדבר הזה, מה, היא אידיוטית?
יכול להיות שהיא
מכירה מספק ספיקי.
לא,
זה יצא במקרה. זה יצא במקרה.
אופן עקבי, ליבסקין עושה עבודה יותר יסודית ממני, הוא הביא שם סדרה שלמה של דוגמאות שזה היה בדיוק ההתפלגות הצפויה מראש, כן? זה הכל מגיעים כמובן, מגיעים לא מייצגים. טוב, בכל אופן, אבל אז הדוגמה היא אז אנגלרד כאילו אומר, מה זאת אומרת? זה הכל עבודה מקצועית, יש לו כדעות מקצועיות, אבל זה לא קשור לאג'נדה, בכלל, זה הכל מתמטיקה, זה אין שום... זה היה הזוי, אנשים פשוט מרתו את השערות, הם לא יודעים מה לעשות עם היצור התלוש הזה. איך אתה מתווכח עם מישהו שמדבר שטויות מוחלטות? אתה יכול להתווכח עם מישהו שלא מסכים איתך, אבל זה היה נראה הזוי. באיזשהו שלב אמרתי, האיש לא אידיוט, אני חושב. לא הכרתי אותו, אבל אני מניח שהוא לא אידיוט. אם הוא אומר משהו, אז שווה לחשוב על זה עוד פעם. ואז חשבתי שבעצם כשפונים כלפי החלטות רבניות, המצב הוא בדיוק אותו דבר. את אלה שמבחוץ בעצם אומרים, אתם הרבנים הרי עושים מה שאתם רוצים. אני חושב אג'נדה, רב ציוני דתי יגיד ככה, רב שמאלני יגיד ככה, רב ימני יגיד ככה, רב חרדי יגיד ככה, סידי, ליטאי, אתה יודע מראש מה שהוא יגיד. על השאלות המעניינות, יש הרבה שאלות שלא קשורות, גם בבית המשפט העליון, יש שאלות שלא קשורות לאג'נדות, אבל במקומות שבהם זה קשור לאג'נדה, אתה רואה שהאג'נדה קובעת מה שאתה אומר. ומי שנמצא בתוך השיח, וזו הנקודה החשובה שלי, מצא בתוך או בחוץ, מי שנמצא בתוך השיח, מבין שזה לא לגמרי נכון. ופה במקרה הזה אני נמצא בתוך השיח. בעולם המשפטי אני מבחוץ, אבל בעולם ההלכתי אני נמצא בתוך השיח. זה לא נכון. זה לא לגמרי נכון. יש השפעה לאג'נדה, זה ברור, אבל זה לא לגמרי נכון. יש כללי שיח, ויש נכון ולא נכון. ואתה לפעמים יכול לשכנע ולא לשכנע, וגם אם מישהו לא משתכנע והוא יודע שהוא לא בסדר. כולנו בני אדם, אבל אתה יודע מתי... הרבה פעמים, אני אומר, לא תמיד מסכימים, הכל נכון, יש חילוקי דעות, הכל בסדר, אבל יש משהו שהוא גם נכון ולא נכון, זה לא רק אג'נדות. ולכן אני אמרתי לעצמי, יכול להיות שבעצם אנגלרד, מה שהוא אומר לנו, אם הייתם בפנים, הייתם מבינים שהתפתחו שם איזשהם דרכי שיח, שיש נכון ולא נכון, למרות כל האג'נדות, ובסדר, ברור שיש השפעה לאג'נדות, ובתוך הנכון ולא נכון, אז אתה מתמרן עם הכלים המשפטיים באופן שמושפע לא, בסדר, הוא התכוון לומר, זה עבודה משפטית, זה לא...
זה יכול להיות אפילו.
לא, אז הוא ניסח את זה קיצונית. בסדר, אני לא יודע מה הוא התכוון. אני אומר, אני מבין שיש בזה בכל זאת משהו במה שהוא אמר. לא יודע אם זה בדיוק מה שהוא התכוון, אבל זה לא דבר מנותק כמו שזה היה נשמע. אנשים שם פשוט מרצו שערות.
בסוף זה כמו ברוב הדברים, כשאתה
רואה בהם, זה משהו באמצע. כן, נכון. אז הנקודה שלה אם אתה נמצא מבפנים או מבחוץ, או אם אתה מבפנים ואתה מכיר את דרכי השיח, אתה מבין שזה לא נכון. יש השפעה לאג'נדה, אבל יש גם נכון ולא נכון. מי שמסתכל מבחוץ הוא לא מבין, אם המתמטיקה אפשר להסביר גם את זה וגם את זה, מתמטית אתה לא יכול למקן את זה. זה לא, זה נראה כאילו שבעצם שתי אפשרויות קיימות, וכל אחד מלקט איזושהי אפשרות שהוא רוצה בגלל האג'נדה. זה לא ככה, יש הנמקות ויש צורות חשיבה, דברים מתפתחים, הדיסציפלינה מתפתחת. כן, אז למה שצריך שוב אני הגעתי לכל זה? בגלל הגמרה. בגמרה גם, זה לא שהגמרה היא שיראה את הכל פתוח, זה טעות, זה מי שמסתכל מבחוץ חושב ככה. יש שיח, יש נכון ולא נכון, יש ראיות מהגמרה וצריך להתמודד עם ראיות. מי שאומר אחרת לא תמיד יצליח למודל שלו, לפעמים הוא יצטרך להודות, אם הוא מספיק ישר, צריך להודות שזה לא נכון. עם כל זה שהגמרה לא עושה שורות תחתונות, יש איזשהו סוג של שיח שהגמרה משרה בעולם ההלכתי. ובמובן הזה יש משמעות למסגרת הזאת שאומרת שהתלמוד מחייב, למרות שאין בו שורות תחתונות. וזה האומנות הזאת, ללכת בין הטיפות בצורה כזאת, זה בעיניי מעורר השראה. באמת, אני עומד נפעם מול הדבר הזה. זה תופעה מדהימה בעיניי, חידאית לגמרי, אני חושב שאין לה אח ורע. באמת, עם מפוזר לחלוטין, חי במקומות אחרים לגמרי, חושב אחרת לחלוטין, עובד עם אותו טקסט עצמו, עם אותם ראיות, הם שולחים מכתבים מקצה אחד של העולם לקצה השני, אין שום מערכת עליונה, כמו במדינה מסודרת, שיש איזושהי היררכיה וחילופי דעות, שום דבר. יש איזושהי תכתובות, וכולם מדברים באותה שפה, לומדים קצת אחרת, ויש דרכי לימוד שונות, אבל אנחנו יכולים לדבר, אני מביא לך ראיות, אתה עונה לי, אתה לא עונה לי, אתה משתכנע, אתה לא משתכנע, אנחנו מדברים. זה משאיר איזושהי קהילה שמדברת את אותה שפה, זה דבר גאוני, זה תופעה מדהימה בעיניי, אנשים לא מספיק מעריכים את העוצמה שיש בדבר הזה, זה מדהים בעיניי. טוב, בכל אופן נחזור לענייננו, אז הנקודה היא שהסמכות הפורמלית נגמרה עם הגמרא, הסמכות המהותית יכולה להמשיך גם הלאה, הסמכות הפורמלית עד כמה שכן אפשר לדבר עליה בהקשר של הגמרא, שזה טקסט פתוח. עכשיו השאלה היא על מה זה נאמר. אז כמו שאמרתי קודם, אם אתה מערבב את שני הדברים האלה, אז אתה בעצם אומר שהם היו שרפי מעלה והם לא טעו, ולכן צריך לשמוע בקולם. זה לילדים. זאת אומרת, בסופו של דבר ההסבר היותר סביר זה שאומר שאנחנו קיבלנו לעצמנו את המסגרת התלמודית כמסגרת מחייבת. לא בגלל שאין טעויות בתלמוד, יש בו לא מעט טעויות. אבל ברור שיש טעויות שאני יכול להצביע עליהן, אבל יש גם, אני מניח מתוך זה, שגם יש טעויות שאני לא יכול להצביע עליהן, אבל זה כנראה סטטיסטית, כנראה יש שם טעויות גם בהלכה, בני אדם. בני אדם תמיד יכולים לטעות. אבל אני מקבל את זה כי זה החוק. זאת אומרת, כמו שאני מקבל את דבריו של המחוקק, כי זה החוק. אמירה קצת יותר מורכבת, אבל אני חושב שזאת האמירה הנכונה. והאמירה הזאת בעצם משאירה על קנה את ההבדל בין הסמכות הפורמלית לסמכות המהותית. למה זה חשוב? ושעכשיו אני רוצה לשאול מה באשר לסמכות לגבי עובדות ולא לגבי נורמות. הסמכות המשפטית, ההלכתית, הרגילה עוסקת בנורמות. זאת אומרת, מותר, מה מותר ומה אסור? התנהגות, כן? מה מותר, מה אסור, מה תקבל עונש, מה, כן? זה הכללים ההלכתיים הרגילים. לגבי זה הגדרתי את שני סוגי הסמכות, סמכות פורמלית, סמכות מהותית, הכל בסדר. אבל ביחס לעובדות, אי אפשר לדבר על סמכות פורמלית בכלל. על סמכות מהותית יש מקום לדון. אבל סמכות פורמלית, אי אפשר לדבר על עובדות, אפילו אם יעמוד פה משה רבנו, זה לא יעזור. למה? יכפה עליי את סמכותו הפורמלית בקשר לזה שיש סמכות פורמלית. אפילו משה רבנו יעמוד פה ויגיד לי יש סמכות פורמלית, אני לא אקבל, כי אין סמכות פורמלית, אז אני לא אקבל. הסיבה לזה היא ש... מה פירושה של סמכות פורמלית? סמכות פורמלית פירושה, תראה, אתה חושב שדבר כזה מותר לעשות בשבת? יכול שאתה צודק. אם אנחנו אמרנו שאסור, אז זה מה שאתה צריך לעשות. אתה לא צריך לחשוב שאנחנו צודקים. זה החלטה שלך, מה שאתה חושב. אם אתה צריך לחשוב, זה לא יעזור. אם אתה חושב שאנחנו לא צודקים, אנחנו לא צודקים. אם אתה צריך לחשוב, מה שאתה חושב זה שאנחנו לא צודקים. אלא מה? אנחנו דורשים לך לעשות את זה. למרות שאתה חושב שזה לא נכון. זה משמעות הסמכות פורמלית. כשאנחנו מדברים על עובדות, אנחנו לא מדברים על השאלה מה עלינו לעשות. אנחנו מדברים על השאלה מה אנחנו חושבים, ומה עלינו לחשוב. אבל השאלה מה עלינו לחשוב, מה זה נקרא עלינו לחשוב? השאלה מה אני חושב, לא מה עליי לחשוב. אז נגיד שאני הגעתי למסקנה שאין משיח, כן, אני מגיע כבר לדוגמה שלנו. הגעתי למסקנה שמשיח זה בידיון, אין דבר כזה. בסדר, עכשיו אומרים לי, זה כפירה בעיקר. אתה כופר, יש 13 עיקרים, אחד העיקרים זה אמונה במשיח. אוקיי, אז מה אני יכול לעשות שאני כופר? מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו? אז מה, אז אני עכשיו אגיד לך שיש משיח? מה שאני חושב זה שאין, זאת המסקנה שלי. אז מה זה יעזור? סמכות פורמלית בקשר להלכות יכולה לדרוש ממני להתנהג באופן שאני חושב שהוא לא נכון. זו דרישה שהיא אפשרית לוגית. אפשר לקבל את זה, אפשר לא לקבל את זה, תלוי אם אתה מכיר בסמכות הפורמלית הזאת או לא. אבל זו סמכות, זו דרישה שיש לה עמידה לוגית. זאת אומרת, היא לא ספירתית. אבל דרישה לסמכות פורמלית בקשר לעובדות זו דרישה ספירתית. נכון, אבל זה מתחיל מהשאלה העובדתית.
גם אם אנחנו לא עושים
במישור העובדתי,
אבל...
לא, תוריד אותי אחרי זה לבור ואל תעלה אותי. זה עוד דיון. אבל קודם כל השאלה מה אתה רוצה ממני. אתה אומר שאני כופר? אוקיי, יש כוח, אז אני כופר. מה אני אמור לעשות? אבל זה מה שאני חושב. אז מה אתה אומר לי? כל מקובלנו שזה לא נכון. מקובלנו, אבל אני הגעתי למסקנה שמה שמקובלנו הוא לא נכון. מה אני יכול לעשות? זה המסקנה שלי. מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני לא אחשוב את זה? אבל זה מה שאני חושב, זאת עובדה. זה מה שאני חושב. ואם העובדה היא כזאת בעיניי, אז גם אם כולם יגידו לי, אסור לך לחשוב ככה, בעיניי זאת העובדה. מה זה יעזור עכשיו? אתה יכול להגיד לי מאה פעמים, אני נורא רוצה לציית לך, אני רוצה לא להיות כופר. אני רק לא יכול. זאת לא דרישה שאני יכול לקיים, אני, לכל היותר אני יכול להגיד לך מן השפה ולחוץ, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני יכול להגיד את זה, להניע את השפתיים אני יכול. אבל אני לא יכול לחשוב את זה, אם הגעתי למסקנה, זה לא נכון. זה לא יעזור. מה אתה כן יכול להגיד לי? אתה יכול לבוא מכוח סמכות מהותית, ולא סמכות פורמלית. פה יש מקום לדון. אתה יכול להגיד, יש אנשים נורא חכמים, יש אנשים שקיבלו מידע מהר סיני, או לא יודע, יש שם איזשהו מקור מידע אחרים. ואז מה זה אומר? תאמין להם כי הם יודעים יותר טוב ממך. עכשיו פה, גם זה טענה לא פשוטה. כי אם השתכנעתי שהם יודעים יותר טוב ממני, אז פשוט השתכנעתי שהם צודקים, אז לא צריך להגיד לי כלום.
זה דרך לשכנע, לחשוב
אחרת. לא, ברור, לכן אני אומר, זה לא שאלה סמכותית, אלא מה? אם אתה אומר לי שהם יודעים יותר טוב ממני, ובאמת השתכנעתי שהם יודעים יותר טוב ממני, בסדר גמור, אז פשוט השתכנעתי שאני טועה, אין בעיה. אז אתה לא בא אליי מכוח דרישה סמכותית. זה עוד נימוק שמשכנע אותי שאני טעיתי קודם, עכשיו הבנתי את הטעות שלי.
לא, אבל לא השתכנעתי שהם איך הם יודעים.
לא משנה לי, השתכנעתי שזה נכון, מה זה משנה?
השתכנעתי שהם כנראה
תוצאה. זה כמו הרופא.
אני לא יודע.
אז מה אכפת לי?
זה כמו רופא, אני לא יודע נתון לכוח.
נכון, נכון, אז מה הבעיה? אבל עדיין, זה נכון מה שהוא אומר. אם הוא אומר לי לקחת את התרופה, אני באמת מאמין שהתרופה עובדת. אני באמת מאמין שהתרופה עובדת. אני לא יודע איך היא עובדת, כי לא למדתי רפואה. אבל השתכנעתי שהתרופה עובדת. אז מה הבעיה? אני משוכנע שהתרופה עובדת, בלי לדעתך. אבל עדיין, מסקנתי היא שהתרופה עובדת. אני לא לוקח את זה בלי הסמכות. אלא אני לוקח את זה כי השתכנעתי, זה נכון. לא השתכנעתי מתוך ידע ישיר. השתכנעתי באמצעים אחרים. בסדר? כל אחד בדרכי השכנוע שלו, בן אדם לא יכול להבין בכל. אז אתה נעזר, לפעמים במומחים. זה בסדר גמור. אז מי שחושב שיש מומחים בתחום המחשבתי, אגב, אני לא בטוח בזה, אבל יש כאלה שחושבים ככה, אז בסדר גמור, בעיניי זה לגיטימי, אבל צריך להבין שזה לא מושגי סמכות. אלא זה מה? פשוט השתכנעתי, שזה נכון, בסדר, מי שמשתכנע, משתכנע, זאת אמירה טאוטולוגית. אבל אתה לא יכול לבוא בטענות למי שלא השתכנע, כי מי שלא השתכנע, מה אתה יכול לבוא אליו בטענות? תגיד להם, יודעים יותר טוב ממך, אם אתה צריך לשכנע אותי בזה, אני אשתכנע, אבל אם לא, אז מה אתה רוצה ממני? אני לא מקבל את זה. אגב, יותר מזה, גם רופא שיודע יותר טוב ממני רפואה לכל הדעות, כן? אם אני לא אשתכנע, אני אגיע למסקנה שבטוח שהוא טעה פה, זה לא יכול להיות, בדקתי באינטרנט, לא יודע מה, כל מיני סיבות, הלכתי לרופא אחר, לא משנה, כל הרופאים. הגעתי למסקנה שכולם טועים, אז אני לא אקבל את מה שהם אומרים. יכול להיות שטות, יכול להיות שאני טועה, לא חשוב, אף אחד לא יכול לבוא אליי בטענות, כיוון שכל מה שהרופאים אומרים לי, זה לא מכוח סמכות, אלא מה, כיוון שהם יודעים, אני אמור לקבל את מה שהם אומרים, כי הם יודעים יותר טוב ממני. אבל אם יש לי שיקולים שבעיניי הם מספיק טובים ואני לא מקבל את מה שהם אומרים, אז לא, אף אחד לא יכול לבוא אליי בטענות. מה, יש איסור לא לקבל את מה שהרופא אומר? זה לא הגיוני, כי אתה לא מבין בזה, אבל אם החלטתי שאני לא מקבל, אז אני לא מקבל.
אבל בשני המקרים, גם בסמכות הפורמלית וגם בסמכות הזאת, אם אתה לא מקבל את זה, התוצאה היא שאתה פשוט לא שייך
לכניסה.
בסדר
גמור, שיוכים,
שקט, עצמך מהקבוצה.
שיוכים, כל אחד יקבע לעצמו, אני רק אומר, אבל במובן של הטענה כלפיי, שבאה לשכנע אותי מכוח זה שזה כפירה מה שאתה אומר, זה לא טענה רלוונטית. זה אני מתכוון לומר, אתה יכול להגיד, אחרי זה תוריד אותי לבור ואל תעלה אותי, אחרי זה, לא יודע מה, אתה תגיד שאני לא עולה לתורה, לא, אני לא מצטרף למניין, בסדר, זה הכל שיוכים.
לא רק מעלית, אבל גם האדם בעצמו שככה
חושב. הוא צריך לקפוץ לבור ולא לעלות, מה הוא
עושה אותו? הוא לא מצטרף למניין.
מה? למה? הוא חושב שהוא מצטרף למניין, מה?
למה? הוא חושב שאחד מהאמונות זה ביאת המשיח, הוא לא מאמין בזה.
זה לא אחד האמונות, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא דורש ממני להאמין באמונה לא נכונה? לא הבנתי.
זה סמכות פורמלית כבר.
איפה? מה הסמכות פורמלית?
זה שכל מי שלא מאמין...
מאיפה באה הסמכות הפורמלית הזאת?
אם אין סמכות, יש סמכות פורמלית של חז"ל להגיד כאלה דברים.
איפה? מאיפה יש סמכות פורמלית? מי אמר שיש סמכות פורמלית הזאת? אין סמכות פורמלית ביחס לעובדות. אין, קטגורית. תמרה, לא לסנהדרין, לא לאף אחד.
זה כבר התנהגות, זה לא לעובדות.
לא, אבל זה מתחיל בעובדות.
מי שאומר, אני לא חושב.
אבל ההתנהגות היא תוצאה, הנורמות ההלכתיות פה הן תוצאה של עובדות. אז קודם כל תדון בעובדות. מבחינת העובדות, אף אחד לא יכול לדרוש ממני לקבל שהמשיח יבוא, כי הסנהדרין החליטה שהמשיח יבוא. אם העובדה לדעתי שהמשיח לא יבוא, אז הסנהדרין יכולה לרקוד אורה. מה אכפת לי מה שהחליטה?
נכון שהם דברים, אבל יש עוד סמכות פורמלית.
איזה סמכות פורמלית? לחשוב שהמשיח הגיע, אבל אני משוכנע שהוא לא הגיע. מה אתה שאני אעשה?
כל מי שחושב לא ככה.
אין בעיה, שיורידו אותי לבור, זה בסדר, מה אתה רוצה ממני?
יכול להיות שגם עדיין, שגם...
אני צריך לקפוץ לבור. זה אבסורד גמור, לקפוץ לבור. אני חושב שהם טועים, אתה מבין, יש שם דברים שטויות. מה זאת אומרת לקפוץ לבור? זה לא אחת האמונות בכלל.
אבל זה לא משנה אם הם טועים או לא טועים.
ודאי שזה משנה. בגלל שכופר זה מי שלא מקבל את מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר את זה, כי זה שטות.
הם טועים בהגדרה של כופר.
זהו, נכון. שירועידו אותי הם לבור, אני לא אקפוץ לבור.
אבל גם סמכות
פורמלית שאתה עושה. אה? אבל גם סמכות פורמלית. בתחומים שנוגעים למעשה אין דבר כזה סמכות פורמלית. לעובדה. אין דבר כזה שנוגע לסמכות. אין סמכות פורמלית. גם לסנהדרין, גם לאותם אלה שבהקשר ההלכתי. יש סמכות פורמלית, זה הכל בהקשר ההלכתי. זה מה שאני אומר. בהקשר העובדתי, אין סמכות פורמלית, לא כי אין לנו סנהדרין היום. כי אם הייתה סנהדרין היום, סנהדרין לא יכולה לקבוע עובדות. אם הסנהדרין תקבע שעכשיו יום, זה לא יעזור. עכשיו... אני בוחר את הדוגמה הזאת לא בכדי. כן, הוא ריחה של יום שהוא שמאל שהוא ימין ומי שהוא שמאל. לא, אין דבר כזה. עכשיו לילה. לא יעזור שום סנהדרין שתעמוד פה. אלא אם כן, הם שכנעו אותי שהם אנשים כל כך נבונים ומפוקחים, שכנראה אני, יש לי שיבוש בריאה, אני לא רואה לו. כן, אז אם ישכנעו אותי בזה, אני אקבל, אין בעיה, אני אקבל לא כי הם סנהדרין. אני אקבל ושהשתכנעתי. אז לכן אין פה אף פעם תביעה מכוח סמכות. לכל היותר אתה יכול להשתמש בזה כטיעון משכנע. ואז או שתצליח לשכנע או שלא תצליח לשכנע. אוקיי?
מה זה שונה מלצוות עליך לאהוב, לשנוא, לא לחמוד? כלומר, זה גם דברים שבעובדה.
לא, שם זה משהו קצת שונה. ושיכול להיות שאני יכול לשלוט על האהבה שלי ולאהוב מישהו שבאופן טבעי, אולי לא הייתי אוהב אותו. אבל אחרי שאני עובד על עצמי, אני גם אוהב אותו באמת. לא שאני אעבוד על עצמי. אעבוד במובן של לעבוד על עצמי. אעבוד במובן של...
כן, אתה יכול גם לעשות אבל איזשהו דיסוננס קוגניטיבי, להגיד, לגרום לעצמך להאמין במשהו, למרות שאתה לא נוכל להאמין.
לא, וזה אני לא אעשה.
אתה אומר, בכתחיל אתה
לא... אני לא אעשה את זה, כי למה להאמין במשהו שאני חושב שהוא לא נכון?
הטענה של הרב היא טענה נורמטיבית, שזה או טענה פרקטית, כלומר הטענה היא שזה
אבסורד. טענה לוגית.
מה זה לוגית? לוגית? זה לא.
לוגית אי אפשר לדרוש ממני לחשוב את מה שאני לא חושב, כי אני לא חושב את זה.
מה זה שייך ללוגיקה? אפשר לדרוש ממך?
לא, אי אפשר.
אפשר לדרוש ממך לעבוד על עצמך?
לא.
לגרום לעצמך? למה לא?
לא, כי בשביל לעבוד על עצמי אין פירושו שאני מאמין בזה.
אחרי שתעבוד על עצמך?
לא, גם אז אני לא מאמין בזה, כי עבדתי על עצמי. אפשר לדרוש ממני שמישהו יאפנט אותי ויגרום לי להאמין בביאת המשיח. אחרי ההיפנות הזה אני לא מאמין עדיין בביאת המשיח. זה לא נקרא שאני מאמין בביאת המשיח. מישהו יאפנט אותי. זה גמרא בברכות, בדף ת'. גמרא אומרת שמה, גמרא אומרת, וינצלו את מצרים. מה דאמר בעל כורחם? בעל כורחם. תנא חדא בעל כורחם של ישראל. תנא אידך בעל כורחם של מצרים. בסדר? אז הגמרא אומרת, מה זה בעל כורחם של מצרים? אז הגמרא אומרת שם, אני לא זוכר את הפרטים, תעשו בשם בדף ת', הגמרא אומרת שם ש... גמרא מעניינת. ויש אילום, כן, תת עמוד בית. אמר רמי, מלמד שיש אילום בעל כורחם. איקה דאמרי בעל כורחם דה מצרים, ואיקה דאמרי בעל כורחם דה ישראל. מי זה בעל כורחם? או מצרים או ישראל. מן דאמר בעל כורחם דה מצרים, דכתיבו נבט בית תחלק שלל. מן דאמר בעל כורחם דה ישראל, משום עשוי. ישראל לא רצו לסחוב את זה על הגב, אז נתנו להם את כל הציוד הזה, בעל כורחם של ישראל. ובעל כורחם של המצרים, זה דכתיבו נבט בית תחלק שלל, זאת אומרת סובבו להם את הראש כדי שהם ייתנו לעם ישראל כאילו מרצונם. כן, זה הקדוש ברוך הוא בעצם איכשהו שינה את יחסם, שיפנית את המצרים, שכנע את המצרים בעצם שהם נורא אוהבים את ישראל וייתנו להם את כל הדברים האלה. זה נקרא בעל כורחם של המצרים. למה זה בעל כורחם? הרי זה מה שהם רוצים. אחרי היפנות זה מה שהם רוצים, נכון? לא, זה נקרא בעל כורחם. אז אחרי שתעשה לי היפנוזה ואני אאמין במשיח, זה לא נקרא שאני מאמין במשיח. זה פשוט ההיפנוזה, זה לא אני.
אז אם ככה, זה מכינה לי גם לגבי מצוות האהבה והשנאה, זה צריך לומר.
לא, כי שם אני עצמי עושה את העבודה הזאת. אני חושב שבאמת צריך לאהוב אותו, כי אם הקדוש ברוך הוא אומר שצריך לאהוב את הגר, אז באמת צריך לאהוב אותו. זה שהנטייה האישית שלי זה לא לאהוב אותו, אז אני צריך לעבוד על עצמי כדי כן לאהוב אותו, כי אני באמת מאמין שצריך. זה לא אותו דבר. לכן אני אעבוד על עצמי כדי לעבוד על עצמי עוד פעם, לא במובן של לא במובן של לשקר את עצמי. אעבוד על עצמי במובן שאני אעבוד, עבודת המידות. אני אעבוד על עצמי כדי לעשות את מה שבאמת אני חושב שאתה צריך.
אתה מאמין שאתה צריך.
כן, בדיוק. אני מאמין באמת. עכשיו, אז אני מנסה להטמיע בתוכי את מה שאני באמת חושב שהוא
עושה. אתה באמת מאמין. אתה מאמין באמת שחשוב להאמין במה שהסנהדרין אמרו אפי
של... לא, לא. אני מאמין שחשוב להאמין, לא מאמין בדבר עצמו. זה לא מעניין. אז אני מקיים את מצוות האמונה במה שהסנהדרין אמרו, אבל לא מקיים את מצוות האמונה במשיח. זה לא. כי אני לא מאמין במשיח.
כן, גם פה אתה מקיים את... שאתה אוהב את הגר, אתה מקיים את האהבה להשם של סיבה...
לא, לא, אני אוהב את הגר.
אתה באמת אוהב?
כן, אחרי שאני עבדתי על עצמי, אני מגיע למצב שאני באמת אוהב את הגר, מה זאת אומרת?
אז אתה אוהב אותו, באמת.
עוד פעם, עבדתי על עצמי, זה לא... עבדתי על עצמי הכוונה בעבודת המידות, כן, לא ששיקרתי את עצמי.
בכל מקרה, השאלה במתחילה גם, כי גם אם דורשים ממך לעבוד על עצמך, הדרישה הזאת אין לה סמכות פורמלית, כי היא מבוססת, היא יונקת מעובדה, כאילו, שאתה צריך להאמין בעובדה מסוימת.
שהיא לא נכונה בעיניי.
כן, אז הדרישה הזאת עצמה גופה, היא לא, אין לה שום תוקף.
אבל מי שדורש ממני מאמין שהעובדה הזאת כן נכונה, הרי הוא דורש, הסנהדרין.
כן, אבל אני מדבר עכשיו כלפי עצמי, אני גם לא רוצה, הדרישה להאמין במשהו אין לה תוקף.
זה מה שאמרתי, זה לא עוד מה, זה מה שאני אומר, לא, אתה עוד מסייג לי משהו אחר?
אם הבנתי לך נכון, אתה אומר שאתה לא יכול לעבוד על עצמך. אני אומר, לא רק שאתה לא יכול, אתה גם לא צריך.
לא, ברור, לא, לא, ברור, אני גם לא צריך, זה אותו דבר, זה שני צדדים של אותה מטבע, זאת אומרת, כי גם אני עבוד על עצמי, אני לא מאמין בזה, זה לא עניין של אני לא יכול, זה לא עניין של חוסר יכולת, אלא ברור שאין מקום לדרישה כזאת בכלל. זה לא רלוונטי, זה לא... מה שאני חושב, זה מה שאני חושב, לכל יותר אתה יכול להגיד, הוא טועה והוא עמוס בדעתו. לכן אני גם אומר שלא צריך להוריד אותי לבור, אבל זה עוד שאלה.
אולי
נחינה
מהציווי, אולי הדרישה היא לא מתייחסת ל... שהאמונה תהיה באמת לעומק ולעקביות.
זה לא עניין של עומק ועקביות, זה לא נקרא להאמין במשהו.
לא נקרא להאמין, בסדר.
להשכין בראש משהו.
אבל אולי כאילו...
לשכן.
מי שסבר שיש, שייך לומר שיש חיוב כזה,
אז
זה הוא
התכוון.
כלומר,
זה שבפועל,
תחשוב ככה.
אז הוא יצטרך לשכנע אותי בעניין הזה, כי אני לא מסכים להגדרה הזאת. להאמין במשהו זה להאמין במשהו, לא לשכן בראש משהו. לשכן בראש
זה לא... אם דבר יש סמכות פורמלית?
כן. לא סמכות פורמלית לחשוב שזה באמת בורר. סמכות פורמלית לא לעשות את זה. לא לעשות את זה.
להתנהג על פי זה.
כן, כן. אבל אני לא מסכים עם הסנהדרין. גם אחרי שהם אמרו.
כי זה לא עובדה בורר.
זה לא עובדה. מבחינת אתה שואל אותי מה אני חושב על בורר, זה עובדה. שם אין סמכות. אבל מה לעשות? כן, הסמכות ירבה. גם הכנסת לא אומרת לי מה לחשוב. היא אומרת לי מה לעשות או מה לא לעשות.
זה חוק של הכנסת הוא לא נכון. אתה נכון, אתה
עושה. מותר לך לחשוב שזה לא נכון. אף אחד לא דורש לך לחשוב שזה נכון. אתה צריך לעשות. יש זה דבר פשוט. זה לוגיקה. זה לא קשור למערכת משפטית או למערכת הלכתית. זה פשוט לא, אני חושב שזה לא אפשרי לוגית.
הנושא של אמונה במשיח לא מחייבת אותך למשהו מעשי. לא, אתה לא צריך בעקבות זה לעשות משהו.
לא, אפילו אם אתה צריך נגיד להאמין,
אני
מאמין, להגיד, להגיד פירושו לחשוב, זה לא עוד משהו.
לא, אם היית מחויב לעשות איזושהי פעולה, נניח ללכת פעם בשנה ולהתפלל שהוא יגיע.
גם זה אני חושב שלא הייתי צריך לעשות.
למה? כי זה משם עובדה.
כיוון ש... ברור, זה לא נקרא להתפלל לביאת המשיח אם אני לא חושב שהוא יגיע.
לא להתפלל,
להקריב קורבן בשביל שהוא יבוא. זה לא נקרא להקריב קורבן בשביל שהוא יבוא. מה זה יעזור? הוא לא יבוא. אני צריך לעשות פעולה פורמלית. בסדר, תוסף הוא פעולה פורמלית, אבל זה כבר לא קשור למשיח. מה שאתה רוצה. זה לא... אם אתה, אני אמור לעשות מעשים שיביאו את המשיח כשאני לא חושב שיש משיח, אף אחד לא יכול לחייב אותי לעשות דבר כזה. יכולים, כמובן, פורמלית, אבל...
זה טעם. אתה צריך לעשות את הפעולה
הפורמלית הזאת? מה? את הפעולה הפורמלית הזאת. אני לא הייתי עושה.
אתה
שואל אם צריך, אני לא הייתי עושה.
לא, גם לא צריך.
אתה צריך להוריד אותי לבור,
יכול להיות. נשען על עובדה.
לא הייתי עושה.
גם לא צריך אבל, כי אתה אמרת מקודם שכל חיוב שנשען על עובדה.
כן.
אז גם אין לו תוקף פורמלי.
זאת טענתי, אבל יבואו הסנהדרין, יגידו, לא, אנחנו חושבים שהחיוב יש לו תוקף גם בלי קשר לעובדה. אפילו אתה לא מאמין בעובדה, תעשה את מה שאנחנו אומרים, למרות שזה קשור לעובדה. כן, הריגת קינה בשבת. למרות שאתה בטוח שהקינה כן פרה ורבה, ובעצם זה בעל חיים רגיל, אבל הסנהדרין אומר לך, תהרוג את הקינה עכשיו בשבת, רק להוציא מליבם של המינים שחושבים שקינה פרה ורבה. זאת אומרת, תהרוג עכשיו את הקינה בשבת. אז עכשיו השאלה, אם יש תוקף להוראה הזאת. כי הם בטוחים שקינה לא פרה ורבה. שאלה טובה, אני לא בטוח, אני חושב שלא.
זה כבר שלב נוסף, זה לא קשור למה שאמרנו קודם, שאי אפשר לעשות את זה.
לא, לכן אמרתי, פה הם יכולים לדרוש את הדרישה הזאת, אני לא חושב שיש, נגיד, תוקף להוראות של הגמרא, שברור לי שהם ניתנו על בסיס טעות עובדתית, בעיניי אין להם תוקף. אין להם תוקף, לא צריך גם בית דין שיבטל אותם.
מה ההבדל בין טעות מה הרב אמר לבין טעות מה?
מה?
מה ההבדל בין טעות שרבה מנחלק מה רב סבר?
אין הבדל. נכון, גם שם אין סמכות.
אז על איזה טעויות כן מקבלים
אותם? מקבלים את
מי? על איזה טעויות כן מקבלים סמכות פורמלית?
טעות הלכתית.
טעות במחשב.
כן, בנות, במדרשה, מה שהם עשו שם. טעות הלכתית. אני חושב שדבר כזה מותר לעשות אותו בשבת, אבל הם הוציאו מדרשה או מסברה שאסור. אני חושב שזה מותר, אבל אני לא אעשה את זה בשבת. יש להם סמכות.
איפה ההבדל בין זה לבין טעות מציאותית?
כי במציאות אי אפשר, זה לוגיקה, אין לי מקור הלכתי למה שאני אומר עכשיו, זה פשוט הבדל לוגי. אי אפשר לדרוש ממני לחשוב את מה שאני לא חושב.
לא, 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 לא לחשוב. מה ההבדל בין לומר שאם אני נראה לי שהם טעו בדברי הפרשנות, אז אני צריך לעשות את מה שהם אומרים למרות שאני חושב שהם טעו.
כמו שפרשנות זה נורמה, על זה נאמרה.
לבין האמירה שאם הם טעו במציאות...
כן, אני מבין, אני אומר, כיוון שהפרשנות, פרשנות מניבה נורמות. וכשבגמרא ושבתורה יש מושג של סמכות לחכמים, אז אני אומר, אם יש מושג של סמכות, שגם עליו יש מקום לדון, אבל זה כתוב. אם יש מושג של סמכות של חכמים, זה כנראה על נורמות בלבד. אני לא רואה שום היגיון להרחיב את זה למקום אחר. לכן אני אומר, במקום שהנורמות באות על בסיס טעות עובדתית, אם הם עצמם היו מבינים את העובדות לאשורן, גם הם לא היו אומרים את זה. אז לא, אז לזה אין תוקף להוראה שלהם. מישהו יכול להגיד שיש, רוב הפוסקים אומרים שיש. כך שזה לא, זה לא דבר מופרך להגיד את זה. אני לא חושב ככה. אמרתי, אבל זה עוד צעד, זה עוד פרשייה.
זה גם תמיד אגב מצטרף למניין, אם אני בעצמי מצטרף למניין.
מה?
זה גם תמיד אם אני בעצמי מצטרף למניין, אני יורד לבור.
לא, אבל זה לא אותו דבר. כי להצטרף למניין הבעיה היא עוד שבזה. או הצעה מן הכלל של זה.
הצעה מן הכלל יכולה להיות גם עניינות.
לא, כי הכלל הזה הוא כלל שבטעות. מה זאת אומרת? הכלל הזה מבוסס על מה שהקדוש ברוך הוא לא אמר. אז אם אני לא מאמין במשהו שהקדוש ברוך הוא בין כובח הוא לא אמר, אז אין בזה שום יציאה מהכלל. זה יציאה מכלל השוטים. מי שיצא מכלל השוטים כן מצטרף למניין. להפך, אולי הם לא מצטרפים למניין.
אתה לא יכול להצטרף איתם למניין.
לא, אני יכול להצטרף איתם למניין, כי אני ליברלי, אני מוכן לקבל גם שוטים למניין. אבל הם לא יכולים לא לקבל אותי. לשיטתי, הם יכולים לזרוק אותי, אבל אני לא מרגיש שיש לי בעיה להצטרף למניין. בכל אופן, הטענה היא שלגבי עובדות, אין משמעות לסמכות פורמלית, לגבי סמכות מהותית, אז פה זה תלוי, או שהשתכנענו או שלא השתכנענו. אם השתכנענו שהם באמת מבינים יותר מאיתנו, הם אומרים זה כנראה נכון, אז השתכנענו, אז שאלה לא עולה. אבל בהנחה שלא השתכנעתי, אז מה אתה שאני אעשה עם זה שהוא חכם גדול? יש חכמים גדולים מכל הכיוונים, אומרים המון דברים, כל מיני חכמים גדולים. באמת חכמים גדולים, לא בדלזול. מה אני אמור לעשות עם זה? מה שאומרים תמיד, הסטייפלר, פעם נתנו לי ספר חיי אוילום של הסטייפלר. כן, והייתי בשבוע ישיבה, באיזה ישיבה בבני ברק, הייתי עוד במדרשייה, כד אבי נטליה. שלחו אותנו לשבוע ישיבה באויל ינקב בבני ברק, והייתי שם, טיפל בנו איזה בחור, נתן לי את הספר חיי אוילום של הסטייפלר, ושם ראיתי שאם אתה שואל שאלות כאלה, אז בא, אתה חושב שרבי ויגר לא חשב על זה, הוא היה חכם יותר גדול ממך. הייתי כותב בדף השני, ואיינשטיין לא היה חכם יותר גדול ממך, והוא חשב אחרת, הוא לא היה מבין
בכלל. כי רבי
ויגר היה הרבה יותר חכם מהאיינשטיין, זה לא, כולם יודעים. בדיוק, אם להתעלות בחכמים לא תגיע לשום מקום, בסופו של דבר אתה צריך להחליט מה נראה לך סביר, ולקבל את ההחלטות שלך, זה לא עוזר שום דבר. אז לא, אני אומר, יש משמעות למה שאדם חכם אומר, אבל זה לא משמעות אבסולוטית. זאת אומרת, בסדר, אוקיי. אני אשקול את זה עוד פעם, אם אדם חכם אמר את זה. אני מסכים, זה לא, זה בטח לא שטות. אוקיי, אבל אחרי זה, בסופו של דבר, אני צריך לקבל החלטות. אז הטענה שבעצם יוצא, שביחס לעובדות אי אפשר לדבר בכלל על סמכויות. אפשר לדבר לכל היותר על שכנוע. אפילו סמכות מהותית היא בעצם לא סמכות, היא רק שכנוע. השתכנעתי, אז השתכנעתי. זה לא שאני חייב לקבל את דבריהם כי הם חכמים, אלא הגיוני לקבל את דבריהם כי הם חכמים. זה לכל היותר מה שאפשר לטעון כלפי. ואז יוצא שבעצם...
המשמעות
של
סמכות
מהותית. כן. מהותית
זה תמיד.
נכון, זה לא סמכות באמת. המושג סמכות שם הוא בשימוש מושעד.
סמכות זה לא סמכות.
זה בדיוק מה שאני אומר, נכון? אז לכן בעצם מה שיוצא זה שיש שאלה גדולה בכלל איך להתייחס לכל מיני עיקרים מן הסוג הזה. כי בעצם כשהרמב"ם קבע עיקרים, אנשים מבינים את זה כאיזושהי קביעה הלכתית. לא רק שמביא קביעה הלכתית, באמת. הרי הרמב"ם כותב בשלושה מקומות בפירוש המשנה, שקח לי הרבה זמן, אבל שלושה מקומות בפירוש המשנה, הרמב"ם כותב שלא פוסקים הלכה בדבר שלא נוגע למעשה. בעניינים של פרשנות, של אמונות ודעות, של מחשבה, אין פסיקת הלכה בתחומים האלה. אבל הרמב"ם עצמו, זה יש מאמר של אינשקי, מאמר מעניין, שבשלושת המקומות שהרמב"ם מביא את זה בפירוש המשנה, שתבדקו את הסוגיות שבהן המשניות האלה עוסקות, תלכו ליד החזקה, הוא פסק שם הלכה. בשלושת המקומות. שהרמב"ם אומר בפירוש המשנה שלא פוסקים הלכה בדבר שלא נוגע למעשה, בשלושת המקומות האלה הוא פסק את זה הלכה ביד החזקה. לא זוכר אפילו מה הוא מתארץ
לזה. זה אחת הדעות?
כן,
אחת הדעות.
זה איכשהו מצא לזה, לא יודע, השלכה כנראה מעשית, או לא זוכר כבר בדיוק את הדוגמאות, צריך לראות את הדוגמאות, אחד מהן זה בסוטה, פירוש המשנה, לא זוכר, יש עוד שניים.
פעם אמר למופת?
לפני, יש הכתב עת שיוצא בבר אילן, דעת זה נקרא נדמה לי, יוצא בבר אילן לפני כמה שנים, לא זוכר, 4-5 שנים, 6-7, משהו כזה.
זה לא סוד, זה דווקא מתאים למה שהרב אמר, כלומר, לעניין הלכה, לעניין האמונה, הם לא פוסקים הלכה למעשה, אלא למעשה, אם יש לזה
השלכה, לא, הוא קבע שזה דבר שלא נוגע למעשה, אז מה אתה רואים שזה כן נוגע למעשה? בכל אופן, לענייננו, אבל יכול שבאמת הוא פסק את המעשה שבזה, אבל לעניין מחשבה, אתה יכול להישאר לחשוב מה שאתה רוצה, רק תעשה את מה שצריך, כמו שדיברנו, בניגוד למה שאמרתי קודם. בסדר, אבל זה, לא יודע, צריך להסתכל באמת עוד פעם על המקומות האלה, כדי להיזכר, סתם נזכרתי עכשיו במאמר ההוא. בכל אופן, אז הרמב"ם אומר שדבר שלא נוגע למעשה, לא פוסקים הלכה לגביו. ומצד שני, 13 עיקרים הוא קבע, וזה גם, שזה השלכות, זאת אומרת, מי שפיקורי, שלא מאמין, כופר בעיקר, יש לזה כל מיני השלכות. אז כן הרמב״ם רואה את זה כאיזה שהן אמיתות מחייבות. ואני מניח שמה שעומד מאחורי הדברים זה שהרמב״ם מבין את זה שזה איזשהו סוג של הלכה למשה מסיני. זה פשוט מידע שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. אתה צריך לקבל את זה מכוח סמכות מהותית, לא מכוח סמכות פורמלית. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר. זה הכל. אם אתה לא... אתה לא יכול לא לקבל את זה, כי הקדוש ברוך הוא אמר את זה. בסדר? עכשיו, פה כמובן אפשר להתווכח עם הרמב״ם הזה גופה. נכון שאם הקדוש ברוך הוא אמר אני אקבל, רק השאלה אם הוא אמר. זאת אומרת, 13 העיקרים האלה לא לגמרי ברור לי מה מעמדם. זאת אומרת, מה מהם הוא באמת בא מסיני, במסורת מסיני, ומה מהם זה איזשהו פיתוח מאוחר יותר, או בגמרא, או אפילו אחרי הגמרא. כן, על הגשמות כבר העיר אפילו הרייבד על הרמב״ם, כן, שרבים וטובים ממנו נכשלו בעניין הזה של הגשמת האלוקות. שהרייבד גם מסכים עם הרמב״ם, לא רק אומר, בסדר, אבל רבים וטובים ממך בדורות קודמים נכשלו בזה. זאת אומרת, זה לא משהו שאפילו הגמרא קבעה אותו, ואצל הרמב״ם זה עיקר אמונה.
נראה לי פעם שישראלים, נראה לי כותב
שזה המצאה של הרמב״ם. בין היו הגזים. לא, זה לא נכון שזה המצאה של הרמב״ם. אפשר להביא לזה ראיות מדורות קודמים. אבל נכון שאתה יכול להישאר בחיים גם אם אתה חושב אחרת. זאת אומרת, אתה יכול להסתדר איכשהו עם המקורות, או לפחות למצוא שיטות שזה מסתדר איתם, או מין משהו כזה, גם אם אתה לא חושב כמו הרמב״ם. זה הטענה של הרייטד. אני לא חושב שזה, זה ממש לא המצאה של הרמב״ם. זה מוגזם מה שהוא כתב שם. אז אני אומר שבמובן הזה, למרות שאלה עובדות, נגיד, במובן של המשיח, אז הטענה היא, אתה צריך לקבל את זה, כי יש מסורת על זה. אז א', השאלה אם יש מסורת על זה. אולי כן, אולי לא, אני לא בטוח. יש מקום לדון. מי אמר שזה באמת מסורת מסיני, שקדוש ברוך הוא אמר שיהיה משיח? כבר חז"ל מדברים על זה שבתורה זה לא מופיע. שם אפילו, למה בתורה זה לא מופיע? כך ש... או שאני מקבל את זה, ועוד פעם, יכול להיות שבאמת זה הלכה משה מסיני, אבל נגיד שאני הגעתי למסקנה שאני לא השתכנעתי זה הלכה משה מסיני. אני טועה בזה, אבל כך אני חושב. עוד פעם חזרנו לשאלה של עובדות. זאת, או שכן או שלא. מה עכשיו יכולים לתבוע ממני? מעבר לזה, ככל שהדבר הזה יותר מתבקש, גם הגיונית וגם נקרא לזה אינטרסנטית, יש עניין להגיד שיבוא המשיח בסוף, כן, זה ברור. כמו שלייבוביץ' אמר, משיח תמיד צריך להגיע מתישהו, כי זה נותן לנו מוטיבציה להמשיך לעבוד, לא להתייאש. אוקיי? אז יש עניין גדול להמציא דבר כזה. זה כמובן בעצמו מעורר איזשהו סימן שאלה עד כמה המסורת הזאת היא באמת מסורת אותנטית. ואם היא לא מסורת אותנטית, אז מי אמר שאני צריך לקבל את זה? אם כן, גם אם כן, אני מקבל את זה כי השתכנעתי. כי אם הקדוש ברוך הוא אמר, הוא כנראה יודע, אבל עוד פעם, זה לא מכוח... אין לו מכוח איזושהי סמכות. כך שבעצם בסופו של דבר, אני בספק גדול לגבי מעמדם הלכתי או הרעיוני, אני לא יודע, מעמדם של העיקרים. בכלל, באופן כללי. שאלה לא פשוטה כל כך בעיניי. כל העיקרים. כי העיקרים, למרות שהם נוגעים בדברים שהם לכאורה לא אמפיריים, איך אתה יודע אם יבוא המשיח או לא? איך אתה מגבש עמדה לגבי זה שאם כן יבוא המשיח או לא יבוא המשיח? אין לנו כלים, אני לא רואה כלים לנסות ולפשוט את השאלה הזאת. נכון? אז לכאורה אתה אומר, נו, אז זה מביא אותך לשתי מסקנות, זה שאין לנו כלים. המסקנה הראשונה אומרת, טוב, אז אם אין לך, אז תקבל את מה שהמסורת אומרת, הרי אתה לא יכול להגיע למסקנה הפוכה. אז אין לך בסיס לא לקבל את מה שהמסורת אומרת. דבר שני, גם רבותינו שאומרים את זה, הרי לא יכולים להגיע לזה. אז למה, איך הם הגיעו לזה? כנראה שהם קיבלו את זה מסיני. כי להמציא את זה לבד, מאיפה להמציא את זה? אוקיי? אז זה... שתי מסקנות שיוצאות מזה שבאמת שאלה שקשה להכריע לגביה בכלים הגיוניים, תצפיתיים או אחרים. אבל בעיניי, מצד שני, זה גוף המעורר ספק, בגלל שזה שיש מוטיבציה גדולה להגיע לזה שיש משיח, עובדה שכל מיני דתות הגיעו למסקנות שכל מיני משיחים היו שם, ואני מניח שרוב היהודים לא מקבלים את זה. אז איך הם המציאו את זה? היה להם מסורת מסיני? לא, הם המציאו את זה כי היה להם אינטרס ללכידות של הקבוצה להגיד שיש פה משיח או שיהיה משיח או כל מיני דברים מן הסוג הזה, וזה מביא אותנו ישר לתופעת משיחיות השקר. תופעת משיחיות השקר זה בעצם מדגימה את התהליך הזה. איך קבוצה ממציאה לעצמה משיח לכל מיני צרכים. עכשיו, לפעמים זה ממציאה לעצמה משיח לכל מיני צרכים, לפעמים זה משיח שהוא באמת ובתמים מאמין על עצמו שהוא משיח, כן? לא משנה. אבל אנשים הולכים אחריו, למה? כי הם נוח להם או מתאים להם איזושהי סיבה להצטרף למהלך הזה.
למה רק נוח להם אולי? כי הם משתכנעים?
יכול להיות, אבל בסופו של דבר הגעת למסקנה של משיח שקר, אז איך הם השתכנעו? אז טוב, אולי הוא יצליח לבלבל אותם, ויכול להיות שזה גם נעזר בזה, אתה יודע. כידוע, תופעות משיחיות השקר פורחות בדרך כלל כשיש צרות. זה עובדה היסטורית ידועה. וכיוון שכך, אז זה אומר שזה כנראה לא מקרה. כנראה. עוד פעם, אתה יכול להגיד זה מדגם לא מייצג. אבל כנראה שזה לא מקרה. אלא מה? כשאנשים בצרות הם יותר צריכים משיח. כשהם יותר צריכים משיח, אז הם משתכנעים יותר בקלות שמישהו הוא משיח. אז זה... אתה שכנע היום שמישהו הוא משיח. כל מיני אנשים שחיים טוב, הכל בסדר לפנתם. יותר קשה לשכנע אותם. אנשים שנרדפים, וזה נותן להם את התקווה היחידה, אז קל להם להשתכנע שיש משיח. אז לכן אני אומר שכל הדברים האלה מעוררים ספק לגבי שני האספקטים שדיברתי עליהם קודם. כמו שא', אתה רואה שכן אפשר להמציא משיח, ולא בהכרח זה בא מהר סיני, סליחה שאני פה מטיף לאפיקורסות, מטיף לפיקחון בעיניי. והדבר השני, זה שזה גוף המעורר חשד בטענה שהמשיח הזה הוא מסורת, כי אם יש אינטרס, אז מי אמר זה נכון? עכשיו, כיוון שמי אמר זה נכון, אז עכשיו, ברגע שאני כבר לא מקבל את המסורת שאומרת שיש משיח, אז למה להניח שיש? אומרים לי תמיד, תראה, אין לך כלים להכריע שאין. בסדר, אבל מצד שני גם אין לי שום אינדיקציה שיש, אז מה אני אמור עכשיו להחליט? ברירת המחדל היא שיש. למה? ברירת המחדל היא שאין, כל עוד לא הוכח אחרת. אז אני לא צריך כלים להכריע שאין. מספיק לי להטיל ספק משמעותי, והמסורת מגיעה אליי ואומרת שיש. אוקיי? אז לכן שאלת משיחיות השקר היא שאלה מאוד משמעותית. זו לא שאלה... אני אומר את זה כי, כמו שאני כבר רואה שאני לא מגיע לזה, אבל אנחנו נראה בהמשך שמשיח שקר זה מושג לא הלכתי. ולכן יש כאלה שיגידו שהוא לא מושג חשוב. למרות שלא ראיתי, אין דיון מסודר בתופעת משיחיות השקר. זה גיליתי סביב העבודה של הבת שלי. אין דיון מסודר על זה. ולמה אין דיון מסודר? כי לא שאלה הלכתית. אין שום איסור להאמין במישהו שהוא משיח אם הוא לא משיח. יש איסור הנביא שקר. זה איסור מפורש. זה לאו מפורש. גם להיות נביא שקר וגם להאמין לנביא שהוא נביא שקר. אבל אין שום איסור להכריז על עצמך שאתה משיח למרות שאתה לא משיח, חוץ מהאיסור לשקר אולי, אבל לא, אין איסור להכריז על עצמך גם משיח, ואין איסור לקבל את משיחיותו של מישהו עם משיח שקר.
אם אתה
מאמין
שאתה משיח, אז אתה לא
שקר. כן, בדיוק. זה בדדמי, מה שנקרא, זה לא שקר. אז, אבל, וגם אין איסור ללכת אחריו, גם אני יודע שהוא משיח שקר, אבל אני רוצה ללכת אחריו, אין בזה איסור, לא עברתי איסור הלכתי. אז מה הבעיה עם כל תופעת משיחיות השקר? הבעיה היא לא האיסור שבזה. כן, הבעיה היא נזקים שבזה. וזה מעורר שאלה טוב, אז איך מגדירים מה זה משיחיות שקר? אם זו הייתה הגדרה הלכתית, אז היו קריטריונים הלכתיים שאומרים לי מה זה משיח שקר, מה זה לא משיח שקר. אבל איך אני יודע? אז טוב, אז מתבקש להגיד, טוב, אני יודע לפי נידון על שם סופו, משיח שקר נידון על שם סופו, מה שאריק אמר קודם. בוא נראה אם הוא בסוף נהיה משיח או לא. אבל זה התירוצים של החבדניקים, אנחנו כבר מכירים אותם. או שרבי הלל, שאין להם משיח לישראל, שמה? לא היינו ראויים, הוא היה משיח אמת, רק לא היינו ראויים, אז אכן הוא בסוף מת, ולא בנה לנו את בית המקדש. היה לא מת, נעלם, התעדה, ולא בנה לנו את בית המקדש. בסדר, זה תירוצים שתמיד באים אחרי תופעת משיחיות השקר, כי אתה צריך להגן על האג'נדה הזאת, לכל יש תירוצים. ואז זה אומר שבעצם אם אתה רוצה לטעון לקיומו של משיח שקר, אתה צריך איזשהו קריטריון שהוא קריטריון בריל טיים. כי אם אתה לא משתכנע ברילטיים שהוא משיח שקר, אז העתיד לא יעזור לך. כי העתיד תמיד יהיו תירוצים שאומרים, טוב, לא זכינו, ולכן זה לא יתממש. אבל הוא בעצם היה משיח אמת. והיה אצלנו, לא אצלו. זה לא, ראויים היו ישראל שחזקיהו היה המשיח. זאת אומרת, הם לא זכו. חזל אומרים את זה כבר, לא? זה לא המצאה של דורות מאוחרים. זה בעצם הופך את השאלה לשאלה שלא ניתנת להפרחה. אתה שאלה אם מישהו משיח או לא. כל עובדה שתביא, אותו דבר.
אבל הוא משיח שקר.
איך אתה יודע שהוא משיח שקר? כי זה לא קרה. לא זכינו. הוא התאסלם, בסדר, כי לא זכינו. הוא השתגע בסדר. הוא היה משיח אמת. אני אומר את זה כי על הכל אתה יכול להגיד את זה. זאת אומרת, התירוצים, לא נראה לו שערי התירוצים. אנחנו חזקים בתירוצים. לא, אז אני אומר, בסופו של דבר, קשה לקבוע קריטריון איך אתה קובע שמשהו משיח שקר. בפרט שאלה הלכתית. אז מה... אז רק, זה מלחמה שהיא יותר סוציולוגית מאשר הלכתית. כי תופעת משיחיות השקר היא תופעה סופר מזיקה. אני לא כופר בחשיבות של המלחמה נגד משיחיות שקר. להפך, אני מאוד מאמין בזה. אבל מצד שני, זאת מלחמה שמאוד קשה לנהל אותה. כי אין קריטריונים הלכתיים, אין קריטריונים היסטוריים, אז מה כן? אז יש פה שאלות, וזה כבר מתחיל להיכנס לנושא, יש פה שאלות מתודולוגיות. שאולות בהקשר הזה. איך מבררים את המושג של משיחיות שקר? מה זה משיחיות שקר? איך להגדירים את המושג? לפני השאלה איך מגדירים את המושג? מה המתודה שבה נשתמש כדי להגדיר את המושג? לא מה היה הגדרה. באיזה מתודה? ומה אנחנו צריכים להסתכל? ברמב״ם? אין הגדרות כאלה. בהלכה? אין. ההלכה לא מגדירה. מה זה משיח שקר? מה זה לא משיח? כמעט ולא. אז מה כן? והתוצאה, כמו שאמרתי קודם, גם היא לא מספיקה. אז אין אפילו, שאלת המתודה היא של הבעייתית. כל מה שאני יכול זה לנסות להסתכל על ההיסטוריה, וזה מתודה מעגלית. להסתכל על ההיסטוריה, על מי החליטו בסופו של דבר בקונצנזוס רחב שהוא כן היה משיח שקר, ולנסות לזקק מתוך זה מאפיינים. ולא רק מאפיינים שהוא התבדה, כי אני אראה לכם שהיו משיחים שהתבדו ואמרו אליהם, ולא אמרו אליהם שהם משיחי שקר, החל מחזקיהו, אבל לא רק עליו. זאת אומרת, זה שהוא התבדה בסוף זה לא אומר כלום. אתה צריך למצוא מאפיינים בריל טיים. לקחת את אותם שהכריזו עליהם שהם משיחי שקר, ולנסות לראות איפה בריל טיים אפשר היה לראות את זה. מה בהתנהלות שלהם בעצם ביטא את משיחיות השקר שלהם. כן. וגם אחרי שנעשה את כל זה, עדיין יכול לבוא מישהו ולומר, אני לא מקבל את זה שהם היו משיחי שקר, וממילא אל תוציא מפה קריטריונים. זה שהחליטו על זה שהם משיחי שקר, אז מה? מה זה הנח להם ישראל שהם לא נביאים הם, בני נביאים הם? אז לא, אני לא מקבל את זה. בכל מקרה אני פה באיזשהו מובן מניח את המבוקש. יש פה מתודה שהיא מתודה מאוד בעייתית בדיון הזה. אז זה רק הקדמה מתודולוגית, נעצור.